חמש סנטימטר של ג'ינג'ר, תוריד את הקליפה ומגורד.
לגרד את זה דק דק דק.
דק דק דק. דולי סוירוס חושעשו אוי אוו
זובדתי ביוני. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי, י' בתיבת תפשין, עין וב, מסכת גיטין, דף י'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם מדי בוקר בסיעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו לומדים את שיעור דפינו היומי ואת התלמוד תורה שהוא כנגד כולם לזכותו ולעילוי נשמתו של מורי וחמי רבי צבי חיים בן רבי ברוך זכר צדיק לברכה. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים ולהחיותו בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ורחמים. אמן. בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יומר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסיעת הדשמיה מדי יום הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף ט' ממסכת גיטין. נחזור, נשנן ונסכם את הדף הזה. לאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון, סיכום וחזרה, שאלות ששאלנו בסיום שיעור הדף אתמול. אמרה הגמרא בסוף דף ח' עמוד ב', תנו רבנן עבד שהביא גיטו ממדינת הים וצריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. כדי להלן במשנה בדף ט' עמוד א', אם כתב לו האדון בגט, עצמך ונכסי קנויים לך, נאמן רק על עצמו ולא על הנכסים, ולגבי שאר הנכסים צריך קיום כמו כל שטר. ואם כתב לו כל נכסי קנויים לך, נחלקו בזה האמוראים. אביי אמר בתחילה, שאגב שנאמן על עצמו נאמן גם על הנכסים, והקשה עליו רבה שעל הנכסים לא יהיה נאמן, כיוון שצריך קיום שטרות כשאר שטרות. ולבסוף אביי אמר שכשם שאינו נאמן על הנכסים, גם על עצמו אינו נאמן, ועל זה גם איקשה הרבה, שעל עצמו יהיה נאמן בתקנת חכמים כמו בגט אישה. ואילו רבה חולק על הבית וסובר, על עצמו העבד נאמן ועל הנכסים אינו נאמן. בדברי רבה מוכח שסובר שפלגינן דיבורה, שנאמן על עצמו ולא נאמן על הנכסים, אף שכללם בדיבור אחד. ואיקשה רבה דבר רבה, אשר ישנינו במסכת פאה, שהכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין, כיוון שגם הוא בכלל נכסים, ואם שיער קרקע כלשהי, לרבי מאיר לא יצא לחירות כי אנחנו אומרים ששיער גם את העבד. ולרבי שמעון לעולם הוא בן חורין עד שיאמר חוץ מאחד מריבו שבהן, שאינו מפרט מה משייר, שאז אומרים שכוונתו לשייר את העבד. ומה שמה? שאפילו באופן שאמר שמשייר בית קור קרקע, שאז לא קנה קרקע כלל, כיוון שלא פירש איזה קרקע משייר, ועל כל אחת אנחנו אומרים שמה אותה שיער, אף על פי כן יצא העבד לחירות, משום שסובר רבי שמעון פלגינן דיבורה. רבי מאיר שחולק עליו סובר, שלא פלגינן דיבורה, וכיוון שלא קנה נכסים, גם עצמו לא קנה. אמר רב יוסף ברמניום בשם רב נחמן, שאף ששנינו בברייתא שקילס ששיבח רבי יוסי את רבי שמעון וקרא עליו את הפסוק שפתיים יישק, משיב דברים נכוחים, אין הלכה כמותו, אלא הלכה כמו רבי מאיר. אז איך פוסק רבה כמו רבי שמעון? מתרץ את הגמרא שבוודאי לא פסק רב נחמן שלא פלגינן דיבורה, שהרי אמר ששכיב מרא שכתב כל נכסיו לעבדו ועמד, דהיינו עברים יחוליו, חוזר בנכסים כדין מתנת שכיב מרא כשנתן כל הנכסים ואינו חוזר בעבד כיוון שיצא עליו שם חירות. ופלגינן דיבורה. אלא אמר רב אשי שטעמו של רבי מאיר, משום שחסר בקריטות הגט. דשמה כמו ששיער בנכסים שיער גם בעבד. ועבד נלמד בגזירה שווה לה מאישה להצריכו ספר קריטות. ועל כוחך אין טעמו משום שלא פלגינן דיבורה, שהרי גם כשפירש איזה קרקע משייר לא יצא לחירות. אמרה הגמרא שנינו במשנה שהמביא גט מארץ ישראל אם יש עליו עוררין יתקיים בחותמה, ומפרשים שעוררין הכוונה עירורו של הבעל. ואין לפרשה בעד אחד שהרי אינו כלום, כדי אמר רבי יוחנן שלדברי הכל אין ערר פחות משניים. ואם יערערו שני עדים, מה יועיל מה שיקיימו ידי הקיום? הרי זה שניים מול שניים. לכן מדובר פה באירורו של הבעל. לאחר מכן למדנו במשנה, מביא גט ממדינת הים ואינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם. יתקיים הגט בחותמה, וכן בשטר שחרור עבד, תקנו חכמים לומר בפני נכתב ובפני נחתם, וזה אחד מן הדרכים ששבו גיטי נשים לשחרורי עבדים. אמרה הגמרא מה ששנינו במשנה, ואינו יכול לומר, מפרש רב יוסף שמדובר, שהביא הגט כשהוא פיקח ונתחרש קודם שהספיק לומר. אבל אי אפשר לפרש את המשנה בשייך חרש מתחילה, משום שהוא פסול לשליחות הגט, כמו ששנינו לקמן בדף חף ג' עמוד א', הכל כשרים להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן. תנו רבנן, בשלושה דרכים שובו גיטי נשים לשחרורי עבדים לרבנן, ובארבעה לרבי מאיר. א', לדין אמירת בפני נכתב ובפני נחתם, ב', שעד קוטי כשר בהם אף שפסול בשאר שטרות, ג', ששטר הנעשה בערכאות אקום, וחתומים בו אקום פסול בהם, אף שכשר בשאר שטרות, ד', לרבי מאיר שיכול הנותן לחזור בו אף אם אמר לשליח, תן, כיוון שחובו לאישה להתגרש ולעבד לצאת לחירות, ואין השליח יכול לזכות להם שלא מדעתם. המניין שציינה הברייתא לרבנן בא למעט דינו של רבי מאיר, והמניין שציינה הברייתא לרבי מאיר בא למעט שאין גיטי נשים ושחרורי עבדים שווים בדין עידים שאין יודעים לקרות ולחתום. ששנינו בברייתא של רבנן עידים שאין יודעים לחתום, מקרין להם נייר חלק וממלאים להם את הקראים דיו, ושאין יודעים לקרות קוראים לפניהם וחותמים. ולרבן שמעון מגמליאל הקלו רק בגיטי נשים משום תקנת עגונות, אבל לא בשחרורי עבדים ובשאר שטרות. שאלה הגמרא, מצינו עוד דינים ששווים בהם גיטי נשים לשחרורי עבדים, ולמה הם לא נמנו בברייתא? איפה מצינו? אמר במשנה אומר, תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי ומת, לא ייתנו לאחר מיטה. ואם אמר תנו מנה לפלוני ומת, ייתנו לאחר מיטה. תרץ את הגמרא שלא מנו את הדין הזה, כיוון שישנו גם בשאר שטרות, ששלח רבין בשמו של רבי אבאו, אבו יודעים שכך שלח רבי אלעזר לגולה משום רבינו, שכיב מרא שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת, אין כותבים ונותנים, שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיטה. דבר נוסף מצינו, שגיטי נשים ושחרורי עבדים שובו בדינם, שצריך לחותבם לשמה. אז בישלמה לרבה שתקנו לומר בפני נכתב ובפני נכתם משום שאין בקיאים לשמה, היינו מוליך ומביא. ואת זה כבר שנינו, אבל לרבה שתקנת בפני נכתב ובפני נכתם זה משום שאין מצויים לקיימו, קשה, וכן קשה לשניהם שהם שווים בדין שאסור לחותבם במחובר. אז לאב האמינה תרצה הגמרא שתנא מנה רק את הפסולים מדי רבנן, ומה שמנה שטרות העולים בערכאות של אקום אף שעדותם פסולה בדאורייתא, וזאת כיוון שאינה בתורת גיטין וקידושין, משום שמדובר שיש עדי מסירה, והם כשרים. והתנא סובר כמו רבי אלעזר שעדי מסירה קרתי, ורבנן פסלו כדי שלא יטעו לסמוך על חתימת האקום. מה שחולק רבי שמעון בסייפה והכשיר, ופירש רבי זרע משום שסובר כרבי אלעזר, מדובר ששמות החותמים הם שמות אקום מובהקים שאין לטעות בהם. אבל דחתה הגמרא את התירוץ הזה, שהרי שנינו במשנה של רבי מאיר הם שווים לעניין שיכול המשלח לחזור בו, והדין הזה הוא מדאורייתא. לכן למסקנה מתרצת הגמרא שבברייתא לא הוזכרו אלא דינים שאינם בשטר קידושין. אבל דינים שישנם גם בשטר קידושין, לא מנע אותה מתנה וישבה בין גיטין לשחרורי עבדים. בשטר קידושין צריך להיכתב לשמה ושלא במחובר, משום שמקישים הוויה ליציאה. מה שמנע לרבי מאיר ששווים לעניין שיכול המשלח לחזור בו, מדובר בעשה את השליח בעל כורחם של העבד או האישה, וזה לא נמצא בשטר קידושין, כיוון שאי אפשר לשלוח שליח קידושין בעל כורחה של המתקדשת. ולכך מנעו התנא, אף שגם בשטר קידושין יכול לחזור אחרי שאמר, תן. זהו מוריי ורבותיי, השינון והחזרה שלנו על דף ת' עם מסכת גיטין, הדף אשר למדנו אתמול. כעת, כדי להשלים את השינון, הסיכום והחזרה, נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה על דף ת' הייתה, הכותב כל נכסה ושיער קרקע כלשהי, האם יצא עבד לחירות ומדוע? התשובה לרבי מאיר לא יצא, לפי שאפשר שיתכוון לשייר גם את העבד, ולרבי שמעון יצא, ורק כשאמר חוץ מריבו שלא פירש מה שייר, לא יצא. שאלה שנייה, מדוע פסק רב נחמן שלא כרבי שמעון, והרי הוא עצמו סובר ששכיב מרע שעמד מחוליו חוזר בנכסים ולא בעבד, והרי אפשר לחלק את השטר? התשובה, רק כאן הוא סובר כרבי מאיר, כיוון שצריך קריטות גמורה, וכיוון שלא הוזכר העבד בשטר במפורש, וגם יש בשטר שיור, אפשר שיתכוון האדון לשיירו, ואין זו קריטות גמורה. שאלה שלישית, על איזה אופן אמרה המשנה שאם יש על הגט עוררי נתקיים בחותמה, ומה הדין כשערער אחד וכשערערו שניים ומדוע? התשובה, כשהבעל הוא המערער, ואם אחד אחר מערער, אין זה ערעור כלל, ואם שניים ערערו לא יועיל הקיום בעידים, לפי שבשניים מול שניים יש להעמידה על חזקתה שעדיין נשואי. שאלה רביעית על דף ת', ואילו ג' דברים שובו גיטי נשים לשחרורי עבדים? התשובה לעניין אמירת בפני נכתב ובפני נחתם, ושקשר בהם אף כשחתום עד קוטי, ושהם פסולים ממלאו בערכאות של נוחים. שאלה חמישית, מדוע לא מנע התנא גם את מה ששבו גיטי נשים לשחרורי עבדים לעניין שאין לתת אותם אחר מיטה? התשובה, משום שהפסול הזה קיים גם בשאר שטרות. שאלה השישית והאחרונה הייתה, מדוע לא מנע התנא את מה ששבו גיטי נשים לשחרורי עבדים לעניין לשמה ולעניין מחובר? התשובה, משום שמנע התנא רק פסולים מדי רבנן, ואילו אילו, דהיינו לשמה ומחובר, הם פסולים מדאורי. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול על עודף ט' ממסכת גיטין, וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת בסייעת הדשמיה הגדולה כדי ללמוד את תורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, י' בתיבת תפשין, עין וב, יום רביעי בשבוע, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי על עודף י' ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף י' עמוד א', שש שורות מתחילת העמוד, שש שורות מתחילת הדף, מן המשנה הפותחת במילים, כל גט שיש עליו עד קוטי, פסול. מן המשנה הזו, בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נשמח, ונצליח. קוטים הם עם שהביא סנחריב מלך אשור מארץ קוטה, והושיבם בערי השומרון. מכיוון שהם לא ירו את השם, שלח השם הריות שהרגו בהם, כאמור בספר מלכים ב' פרק י' ז'. וזאת עד שלמדו יראת השם ונתגיירו. יש מחלוקת תנאים במסכת קידושין דף עין ה' עמוד ב' בדינם של אותם גיירים. דעת רבי עקיבא הם גרי אמת, ולעניין חלק מההלכות, דינם כישראל, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. לדעת רבי ישמעאל, אילו הם גרי עריות, דהיינו שנתגיירו רק מפחד העריות, ואין תוקף כלל לגיירותם. סוגיית הגמרא כאן מתפרשת, כמאן דאמר שסובר שהקוטים גרי אמת הם, כיוון שאף הוא מודה שאין הקוטים נאמנים לכל דיני התורה. וזאת משום שלא קיבלו עליהם דינים מדי רבנן, ובמסכת קוטים שנו חכמים את הדינים שנחשדו בהם. הרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת ברכות פרק ח' משנה ח' מבאר את עניין הקוטים כך, שהעם שהביא סנחריב מקוטה והושיבם בערי השומרון העיד עליהם הכתוב, ספר מלכים ב' פרק י' ז' פסוק למד ג', את השם היו יראים ואת אלוהיהם היו עובדים, כמשפט הגויים אשר הגלו אותם משם. אלא שערכו להם הימים עד שלמדו את התורה ופרשוה כפשוטה, ומצווה שהחזיקו בה היו מדקדקים בה ומחזיקים בה מאוד. היו מוחזקים שמאמיני הדת מייחדים ואינם עובדים עבודה זרה. עד שחקרו חכמים אחריהם ומצאום מקדשים את הר גריזים. וכשחקרו על סיבת הדבר, מצאו להם בער ההוא דמות יונה, כאמור במסכת חולין דבב, ונודע שהם עובדי עבודה זרה, ואז הורידום במעלת גויים גמורים לכל דבריהם. כל מה שתמצא במשנה, מענייני הקוטים שמראה שהם מעולים מן הגויים וגרועים מישראל, כגון הנאמר במסכת ברכות פרק ז' משנה א' מזמנין עם הקוטי וקוטי המברך וזולתם, כל זה היה קודם שבדקו אחריהם. אבל מי שבדקו אחריהם ומצאו כמו שאמרנו, הרי הם גרועים מן הגויים מאוד, דע זאת שלא נצטרך לחזור על הכלל הזה בכל מקום שנזכר קוטי. אלו הם כאמור דברי הרמב״ם בפירוש המשניות. דין קוטי בשטר מובא במשנתנו כאן, בדף יוד עמוד א', כהמשך למשנה הקודמת ששבו בו גיטי נשים לשחרורי עבדים. שהדינים של גיטי נשים ושחרורי עבדים שווים, לכן מביאה הגמרא גם את הדין של קוטי. וכך אומרת המשנה בדף יוד עמוד א', משנה הפותחת את שיעור דפינו היומי. כל גט, כל שטר שיש עליו חתימה של עד קוטי יחידי בנוסף לחתימת עד ישראל, השטר פסול. וזאת מפני שהקוטים חשודים להעיד שקר. ודין זה נאמר בכל השטרות חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, שבהם השטר כשר, אף אם אחד משני העדים החתומים בהם, הוא קוטי. מה שאין כן כששני העדים קוטים, השטר פסול. ולמסקנת הסוגיה העמידו בגמרא את משנתנו כשיטת רבי אלעזר, שעד קוטי כשר רק באופן שידוע לנו שהוא חבר ואינו חשוד להיות רשע ולשקר, דים לא כן. החשוד לשקר נקרא רשע ופסול לכל עדויות שבתורה, כנאמר, בספר שמות פרק חב ג' פסוק א', אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. ואיך קוטי החשוד להעיד שקר כאשר לחתום על גיטי נשים ושחרורי עבדים. אלו הם דברי הפני יהושע. מסיים את המשנה ואומרת, היה מעשה שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר ותנאי גט אישה, והיו עידיו החתומים עליו עידי קוטים, והכשיר רבן גמליאל את הגט הזה. ובגמרא לקמן בדף יוד עמוד ב', יש מחלוקת המוראים בביור שיטת רבן גמליאל, האם הוא חולק על תנא קמא או סובר כמותו. זוהי מוריי ורבותיי המשנה שלנו בדף י' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא מי הוא התנא של המשנה. מני מתניתין, כדעת מי מן התנאים המובאים בברייתא להלן, אפשר להעמיד את משנתנו. כפי הנראה, לא תנא קמא ולא רבי אלעזר ולא רבן שמעון בן גמליאל. והגמרא מבארת את דבריה. דתניה, שנינו בברייתא, המופיעה במסכת קידושין דף עין וו עמוד א', וכן במסכת חולין דף דלת עמוד א', מצת קוטי, מצה שנאפתה על ידי קוטי, אבל העיסה עצמה של ישראל, או שהקוטי הפעה בבית ישראל, שאם לא כן אסורה היא באכילה, כי גזרו חכמים על האוכל פת קוטי, שהרי הוא כאילו אכל בשר חזיר, מהסיבה שהיו הקוטים מבטלים את בניין בית המקדש בימי עזרה. כך מסבירים כאן התוספות בדיבור המתחיל מצת קוטי מותרת. אם כן, נאמר בברייתא מצת קוטי שנאפתה על ידי קוטי מותרת באכילה בפסח, ואין לחשוש באכילתה לאיסור חמץ. זאת כיוון שהקוטים אינם חשודים לעבור על איסור הכתוב בתורה, והקוטים נאמנים במצוות האלו אף על פי שאין ידוע אם הוחזקו בהם. אבל במצוות דרבנן אין הקוטים נאמנים עליהם. וכותב הפני יהושע שבכלל דבר הכתוב בתורה זה גם דבר שדרשו חכמים מגזירה שווה, שהרי שטרי שחרור עבדים נלמדים מגזירה שווה לא מאישה. וגם הוכיח הפני יהושע מדברי המשנה לקמן שגם דברים שנכתבו בנביאים הרי הם בכלל דברים המפורשים בתורה שהקוטים נאמנים עליהם. אם כן, אומרת הגמרא, מצת קוטי מותרת באכילה בפסח, כי אין לחשוש לאכילתה שעוברים על איסור חמץ, כי הקוטים לא חשודים לעבור על איסור הכתוב בתורה. ודין נוסף נאמר במצה הזו, שמלבד שאין הקוטים חשודים על איסור חמץ, הם אף נאמנים לשמור את המצה מחימוץ לשם חובת מצת מצווה. ולכן אדם האוכלה יוצא בה במצת קוטי ידי חובתו בלילה הראשון של פסח, אף שמצוות עשה לאכול בלילה הראשון של פסח מצה היה עשויה לשם מצווה. הקוטים בקיאים במצווה זו ועושים למצה שימור כדין, וזוהי דעת הנקמה. והחובה לאכול מצה בליל ראשון של פסח נלמדת מהפסוק בספר שמות פרק י"ב פסוק חי, בראשון ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות, ואין יוצאים ידי חובה אלא במצה שנשתמרה מחימוץ לשם מצווה, כפי שלומדת הגמרא במסכת פסחים דף ל"ח עמוד ב', מהכתוב ושמרתם את המצות, לחייב שימור למצה לשם חובת קיום המצווה. אמנם אין הקוטי נאמן שעשה את המצווה לשמה בשביל הישראל, אלא אם כן הוא עצמו יוצא במצה זו ידי חובה. כי הקוטים, אף שאינם חשודים לבטל בעצמם מצוות אכילת מצה הכתובה בתורה, הם כן חשודים לעבור על לפני עיוור, לא תיתן מכשול. כך תוספות בדיבור המתחיל מצת קוטי מותרת. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי אלעזר אומר, ובמסכת קידושין דף עין וו עמוד א', הגרסה היא רבי אליעזר, חולק על תנא קמא לגמרי ואוסר אכילת מצת קוטי בכל ימי הפסח. וזאת למה? לפי שאין הקוטים בקיאים בדקדוקי מצוות, והם חשודים להחמיץ את העיסה. וכותב הרשב"א, שלדעת רבי אליעזר, הקוטים אינם נאמנים אפילו על המצוות שהם מוחזקים בהם, מטעם שאינם בקיאים בדקדוקיהם והלכותיהם, ואין לסמוך עליהם כלל. רש"י במסכת חולין דף ד' עמוד א', דיבור המתחיל כסבר מיבי, שיש מפרשים שרבי אליעזר חולק על תנא קמא רק במה שאמר, שיוצאים במצה זו ידי חובה. אבל רבי אליעזר מודה שאין חוששים בה לחימוץ. ומה שאומר רבי אליעזר פה לשון אוסר, לא משמע כך, אלא משמע שהוא חולה גם על הרישה של דברי תנא קמא, ולדבריו מצת קוטי אסורה גם לאכילה מחשש חימוץ. כעת מביאה הגמרא דעה שלישית, רבן שמעון בן גמליאל מוסיף על דברי תנא קמא ואומר, כל מצווה, אפילו שלא נכתבה בתורה והיא רק מדרבנן שהחזיקו בקוטים ונהגו לקיימה, הרבה הם מדקדקים בה לקיימה כי הלכתה יותר מישראל, ואינם חשודים לעבור עליה וניתן לסמוך עליהם. ובמסכת חולין דף ד' עמוד א' מבואר שהנפקמינה בין תנא קמא לרבן שמעון בן גמליאל היא מצווה שהחזיקו בה הקוטים ולא נכתבה בתורה במפורש, הם נאמנים עליה. לדעת תנא קמא אין נאמנים, ולרבן שמעון בן גמליאל כן נאמנים. ויש מחלוקת ראשונים בדעת רבן שמעון בן גמליאל, האם נאמנות הקוטי תלויה רק בהחזיקו ולא החזיקו, או שאף הוא מודה לתנא קמא שכל הכתוב בתורה במפורש הקוטים נאמנים בו. אלא שרבן שמעון בן גמליאל מוסיף שגם מצוות שאינם כתובות בתורה, אם החזיקו בהם הקוטים, הם נאמנים עליהם. עד כאן דברי הברייתא שכאמור מביאה את שלושת הדעות. כעת מבארת הגמרא מדוע אכן לא ניתן להעמיד את דברי משנתנו כדעת אחד מהתנאים הללו. אומרת הגמרא מני, כדעת מי מהתנאים דלאל אפשר להעמיד את המשנה שעכשיו למדנו. היא תנא קמא, היא כדעת תנא קמא הסובר שקוטי אינו חשוד לעבור על מצוות המפורשות בתורה, אם כן מדוע הכשירה המשנה אצלנו חתימת עד קוטי רק בגיטי נשים ושחרורי עבדים? הלא אפילו בשאר כל השטרות נמי, גם כן יש להכשיר חתימת עד קוטי, שהרי אין לחשוד בהם שיעברו על איסור עדות שקר המפורש בתורה. ככתוב בספר שמות פרק ח' פסוק י"ב, לא תענה ברעך עד שקר. והיא אומרת הגמרא, אם תרצה להעמיד את דברי משנתנו כרבי אלעזר האוסר לגמרי אכילת מצת קוטי, וזאת כיוון שסובר שאין לסמוך עליהם אפילו במצוות המפורשות בתורה, אם כן מדוע המשנה מכשירה חתימת עד קוטי בגיטי נשים ושחרורי עבדים? הרי לדעת רבי אלעזר היה צריך להיות הדין שאפילו גט אישה ושטר שחרור של עבד נמי לא, גם כן לא יהיה קשר בחתימת הקוטי, כי הוא חשוד על עדות שקר. ואי רבן שמעון מגמליאל, אם תרצה להעמיד את דברי המשנה כדעת רבן שמעון מגמליאל הסובר שהקוטים נאמנים במצוות שהחזיקו בהם, לא ייתכן לומר כך. כי אידי אחזוק, אם יודעים אנו שהחזיקו הקוטים להקפיד ולדקדק בהלכות גיטין ושטרות, מדוע המשנה מכשירה את העד הקוטי רק בגיטי נשים ושחרורי עבדים? הרי אפילו בשער שטרות נמי, גם בשער שטרות ראוי להכשיר את חתימת הקוטים מאחר שהם החזיקו להקפיד בכך. ואידי לא אחזיק, אם לא החזיקו הקוטים להקפיד על הלכות גיטין ושטרות, אם כן מדוע הכשירה המשנה חתימת קוטי בגיטי נשים ושחרורי עבדים? אפילו גט אישה נמי לא, שגם גט אישה לא יהיה כשר, שהרי הקוטים חשודים על שקר בעידוד גיטין ושטרות. וכי תימא אם תרצה לומר שהמשנה אכן כדעת רבן שמעון בן גמליאל היא, והטעם שהקוטים כשרים בגיטי נשים ובשחרורי עבדים ופסולים בשאר שטרות משום דאח זוג בהה, הקוטים הוחזקו להקפיד בהלכות גיטי נשים ושחרורי עבדים, ולכן הם נאמנים בהם ולא אח זוג בה, אבל אינם מקפידים בהלכות שער שטרות, ולכן חתימתם פסולה בהם, גם כן לא ניתן להעמיד את משנתנו, שכן, יחי, אם כך, קשה. מה העירייה, מדוע המשנה מכשירה בגיטי נשים ושחרורי עבדים, רק באופן שחד, שאחד משני העדים החתומים הוא קוטי, ואילו העד השני הוא ישראל, כי הרי במשנה מוזכר עד קוטי בלשון יחיד, משמע שיש בנוסף לעד הקוטי, עד אחד מישראל, אבל אם שני העדים קוטים, הגט פסול. הרי לדעת רבן שמעון בן גמליאל אפילו תרי, גם כאשר שני העדים החתומים הם קוטים נמי, גם היה צריך להכשיר, שהרי הם אינם חשודים בגיטין ושחרורי עבדים להעיד שקר. למה? מדוע אמר רבי אלעזר, והכוונה פה לאמורה רבי אלעזר בן פדת, למה אומר רבי אלעזר בפירוש דברי המשנה, לא הכשירו בו בגט ובשטר שחרור, אלא כאשר מתוך שני העדים החתומים רק עד אחד קוטי בלבד. אבל כאשר שני העדים החתומים בגט הם קוטים, פסול. ואם כן, אי אפשר להעמיד את המשנה כדעת רבן שמעון בן גמליאל. בדברי האמורה, רב לזר בן פדת, אינם מוסיפים לכאורה לנאמר במפורש במשנה כל גט שיש עליו עד קוטי פסול. והרי משמעות לשון המשנה שרק עד אחד כשר. והגמרא לקמן בדף יוד עמוד ב' מבארת שרבי אלעזר משמיענו, שלא נאמר שרק בשער שטרות פסלה המשנה אפילו עד אחד, אבל בגיטין ושחרורי עבדים כשר, אף ששני העדים קוטים. מתרץ את הגמרא לעולם, באמת אפשר להעמיד את דברי המשנה כדעת רבי אלעזר בברייתא הסובר, שקוטים חשודים גם על מצוות הכתובות בתורה. באופן שהמשנה מכשירה גט ושטר שחרור שחתום עליו עד אחד קוטי. מדובר כגון דחתים ישראל לבסוף, שהעד הקוטי חתום ראשון, והעד הישראל חתום אחריו תחת חתימת הקוטי. באופן זה הכשירה המשנה את חתימת הקוטי. משום דאילב דקוטי חבר אבא, אם לא שקוטי זה הוא חבר ומדקדק במצוות ונאמן, לא מחתים לי מקמי, לא היה העד הישראל נותן לעד הקוטי לחתום לפניו. ולכן מכיוון שהעד הישראל חתם אחרי הקוטי, הדבר מוכיח שהקוטי החתום הוא נאמן וכשר להעיד על הגט. אבל אם שני החתומים הם קוטים, הגט אינו כשר, כי אין הוכחה שאותם קוטים הם חברים וכשירים להעיד. כך מפרש המאירי, שכשאדם חותם עם אחר, מדגדג כל אחד בחברו מיהו, כדי לידע אם צריך לנהוג בו כבוד להחתימו תחילה או לב. ואלמלא שהקוטי חבר ויודע בדקדוקי גיטין, לא היה ישראל מחתים את הקוטי קודם לו, אפילו היה גדול ממנו בשנים. והרמב"ן מפרש שאין כוונת הגמרא שלא היה מכבד קוטי שאינו חבר לחתום ראשון, אלא שכלל לא היה חותם עמו. ואילו כאשר חתם הישראל ראשון, ייתכן שהלך לדרכו ואז הוחתם הקוטי אחריו. אבל מסקנתו של הרמב"ן, שההוכחה לחברות הקוטי היא באמת מכבוד ההקדמה. שואלת עכשיו הגמרא, יחי, אם אכן סומכים על חתימת הישראל להכשיר על פיה את חתימת הקוטי שלפניו, אפילו בשאר שטרות נמי, גם בשאר שטרות יש להכשיר באופן זה, כשהקוטי חתום ראשון והישראל חתום אחריו, ואילו במשנתנו נאמר, שבשאר השטרות אם חתם עד קוטי הם פסולים, אלא ודאי הטעם שלא הכשירו בשער שטרות את העד הקוטי על פי חתימת הישראל שאחריו, כי אמרינן שאין להחזיקו מחמת זה לחבר, כי ייתכן שהעד הישראל חתם אחריו בסוף השטר, משום שרב חשבק, מקום פנוי, נייר חלק, השאיר הישראל בין הכתוב בשטר לבין חתימת ידו, כדי שמקום החתימה הראשון המכובד יותר, יהיה פנוי למאן דקשיא שמיניה, יהיה פנוי עבור עד אחר מישראל מבוגר ממנו, שאף הוא ראה יחד איתו ועם הקוטי את העדות, בכדי שהוא יחתום מעליו ראשון על הגט. אלא שלבסוף בעל השטר יחתים במקום הפנוי את הקוטי בלי ידיעתו של הישראל, ולכן אין ראיה ממה שהקוטי חתום ראשון, והישראל אחריו כדי להוכיח שקוטי חבר המדקדק במצוות ונאמן הוא החותם. אם כך, אחנמי גם בגיטי נשים ובשחרורי עבדים, אין ראיה מכך שהקוטי חתום ראשון ואחריו הישראל שהוא קוטי חבר, כי ייתכן שהישראל החתום אחריו רב חשבק למאן דקשי שמיני, הניח מקום פנוי כדי שיחתום בו עד מבוגר ממנו, ולא ידע ישראל שהקוטי הוא זה שיחתום לפניו. נשאלת השאלה, מדוע אם כן מכשירה המשנה חתימת עד קוטי בגיטי נשים ובשחרורי עבדים? מתרצת הגמרא, אמר רב פאפה, זאת אומרת, יש ללמוד ממשנתנו המכשירה עד קוטי החתום על הגט כאשר ישראל חתום אחריו, ופוסלת בכך בשאר שטרות, שעדי הגט אין חותמים על גט זה בלא זה, אלא שחותמים כל אחד בפני השני, ולכן, כשעל הגט חתום תחילה קוטי ואחריו ישראל, בהכרח שהעד הישראל ראה שהחותם לפניו הוא קוטי, ולכן יש מזה ראיה שהקוטי הזה הוא מדקדק במצוות, כי אם לא שהוא קוטי חבר ונאמן, לא היה ישראל מסכים שיחתום לפניו. ומבואר ברשי בדיבור המתחיל זאת, שגם לרב פאפה אין להכשיר גט שישראל חתום עליו ראשון והקוטי חתום אחריו, אף על פי שהעידים חותמים זה בפני זה והישראל ראה אותו חותם, והרמב"ן מדייק זאת ממה שלא אמרה גמרא, אלא אמר רב פאפה. אז זה דווקא בגיטין, אבל בשאר שטרות שהעידים יכולים לחתום על שטר זה שלו בפני זה, ואינם בהכרח רואים מי החותם עמם, ורק נקיה הדעת שבירושלים לא היו חותמים על השטר, אלא אם היו יודעים מי חותם עמהם, כאמור במסכת סנהדרין דף כ"ג עמוד א', אז ייתכן שתחילה חתם העד ישראל, והניח את מקום החתימה שלפניו פנוי, שיחתום שם ישראל המבוגר ממנו, שראה יחד איתו ועם הקוטי את העדות, ולבסוף בעל השטר יחתים לפניו קוטי שאינו מדקדק במצוות, ולפיכך לא מכשירים עד קוטי בשאר שטרות, אף כשישראל חתום אחריו. המאירי מפרש שגם ייתכן שהישראל לא ידע שהעד הנוסף שרואה עמו את העדות הוא קוטי, אלא היה סבור שהוא ישראל, כיוון שאין דרך העדים לדקדק ולבדוק זה את חברו של זה, מי הוא עד שעת חתימה כדי לידע מי יחתום תחילה. ומי כיוון שבשאר שטרות חותמים זה שלא בפני זה, וסבר הישראל שגם העד השני ישראל הוא, הניח לו מקום לחתום ראשון דרך כבוד, ואחר כך חתם שם הקוטי במקום הרווח, ולכן לא מכשירים את קוטי בשאר שטרות גם כשישראל חתום אחריו. בערת הגמרא את טעם הדין שאין עדי הגט חותמים זה בלא זה. מה היא טעמה? מאיזה טעם אמרו חכמים שאין עדי הגט חותמים אלא זה בפני זה? מדוע גט זה לא כמו שאר שטרות? אומרת הגמרא, אמר רב אשי, גזירה משום כולכם. את הגזירה הזו גזרו חכמים משום מקרה שאדם אומר לעשרה אנשים, כולכם כתבו גט לאשתי, שהדין הוא שכל העשרה צריכים לחתום עליו. כמבואר במשנה לקמן בדף סמכבב עמוד ב', אמר לעשרה, כולכם כתבו גט לאשתי, אחד כותב, וכולם חותמים. ואם לא כולם חתמו עליו, הגט פסול, משום שהבעל הקפיד לעשות את הגט רק בתנאי שכולם יחתמו עליו, וחששו חכמים שמה יגרשו בגט הזה, גם אם לא כל העדים חתמו עליו. לפיכך גזרו שאפילו כשהבעל לא אמר כולכם, צריכים כל העדים החותמים על גט להתקבץ יחד ולחתום עליו בפני שאר העדים, וממילא באופן שהבעל אמר כולכם, לא ייתנו את הגט לאישה בלי לקיים את התנאי של הבעל שכולם יחתמו על הגט. כך מפרש רשי, והרמב"ן סובר שבאופן שאמר הבעל כולכם, שאז לשיטת רבי יוחנן לקמן בדף חי עמוד ב', רק שני עדים צריכים לחתום בתורת עדות, ושאר העדים חותמים בתורת תנאי. אז במקרה כזה די ששני העדים בלבד יחתמו זה בפני זה. ולכן מפרש הרמב"ן שהגזירה היא שמה יומר הבעל לעשרה כולכם עדים, שאז יש לחשש שלא יחתמו כל העשרה ביום אחד, והגט ייפסל משום גט מוקדם. ולכן גזרו שבכל גט יחתמו העדים זה בפני זה בזמן אחד. חוזרת עכשיו הגמרא לברר את דברי האמורה רבי אלעזר בן פדת שהוזכר לעיל בביאור המשנה. גופה אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, מה ששנינו במשנתנו להכשיר עד קוטי בגיטי נשים ושחרורי עבדים, לא הכשירו בו בגט אישה ובשטר שחרור, אלא אם חתום עליו עד אחד קוטי בלבד. אבל אם חתומים על הגט או על השטר שחרור של העבד שני עדים קוטים, השטר פסול. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן? מה חידש לנו בזה רבי אלעזר בן פדת בדבריו? תנינה, כבר שנינו כדבריו במפורש במשנתנו האומרת, שכל גט, כל שטר שיש עליו עד קוטי, פסול, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים. מזה שהמשנה נוקטת עד קוטי בלשון יחיד, משמע שאם שני עדים קוטים חתומים על הגט, הוא פסול, כמו שאר שטרות. מה הוסיף רבי אלעזר לחדש יותר מהכתוב במשנה? משיבה הגמרא ואומרת, אם היא מתניתין, לולי דבריו של רבי אלעזר בן פדת, ורק לפי מה שכתוב במפורש במשנה, ואמינה הייתי חושב ואומר, שאפילו אם היו חתומים טרי נמי, אם היו חתומים שני עדים קוטים על גט אישה, גם אז הגט היה כשר. והיידה קטן אחד, מה ששנה אתן עד קוטי בלשון יחיד, שמשמע שרק עד אחד בלבד, אם הוא קוטי והוא חתום על הגט, רק אז הגט כשר, זה משום שרצה אתן ללמדנו את החומרה שבשטרות אחרים, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, אפילו כשיש על השטר רק עד קוטי אחד והעד השני הוא ישראל, נמי לו. גם אז השטר לא כשר. אבל גיטי נשים ושחרורי עבדים הם כשירים השטרות, אפילו כששני העדים הם קוטים. כך הייתי חושב לומר. כמה שמלן בא רבי אלעזר בן פדת ומוסיף ומבאר את דברי התנא במשנה, שבמשנה הכשירו גיטי נשים ושחרורי עבדים, רק אם חתום עליהם עד קוטי אחד והשני הוא ישראל. אבל אם חתומים עליו שני עדים קוטים, הגט אישה והשטר שחרור של העבד, פסולים. מקשה הגמרא על דברי רבי אלעזר. שואלת הגמרא ותרי לא, האומנם גט אישה שחתומים עליו שני עדים קוטים אינו כשר? והקטני, הרי נאמר בהמשך המשנה, מעשה והביאו לפני רבן גמליאל לכפר אותנאי גט אישה, והיו שני עידה וחתומים בו עידי קוטים, והכשיר רבן גמליאל את הגט. הרי לנו שגם אם חתומים שני עידים קוטים בגט, הגט כשר. ותרץ את הגמרא, אמר רביי, תני עדו. במקום המילה עידיו שבמשנה שהיא בלשון רבים, יש לתקן את לשון המשנה ולגרוס עדו בלשון יחיד. ולפי זה יוצא שהגט שהכשיר רבן גמליאל היה חתום בו עד קוטי אחד, והשני היה ישראל, ולא שהיו חתומים עליו שני עידים קוטים. ולכן הכשיר זאת רבן גמליאל. תירוץ נוסף, רבה אמר, לעולם באמת גורסים במשנה והיו עידיו בלשון רבים. ורבן גמליאל לכן הכשיר באותו מעשה גט שהיו חתומים עליו תרי, שני עידים קוטים. וזה משום שרבן גמליאל מפלג פליג חולק על דעת הנקמה במשנה, ורבן גמליאל מכשיר גט אפילו אם חתומים עליו שני עידים קוטים. ואל תתמע כיצד מביאה המשנה מעשה הסותר את ההלכה שנאמרה בה. הרי אם תנקמה סובר שגט אישה ושטר שחרור של עבד כשר רק אם חתום עליו עד קוטי אחד והשני הוא ישראל, אבל אם חתומים עליו שני עדים קוטים, הגט אישה פסול, למה מביאה המשנה מעשה מרבן גמליאל לסתור את הדין של תנקמה? צריך לומר שלשון המשנה חסור ומחסרה ואחי קטני. לשון המשנה חסירה וכך צריך לשנותה. ורבן גמליאל חולק על תנקמה ומכשיר גם בשניים. גם כאשר על הגט אישה חתומים שני עדים קוטים, גם כן הגט כשר. ומעשה נמי, ואכן מעשה מביאה המשנה, שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר אותנאי גט אישה, והיו שני עידה וחתומים עליו עידי קוטים, והכשיר רבן גמליאל את הגט. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל רבה, שלשיטתו החזיקו הקוטים בגיטי נשים, ולכן נאמנים בהם אפילו בשני עדים קוטים, אבל לא החזיקו בשאר שטרות. זאת אומרת, לא החזיקו שהם נאמנים בשאר שטרות, ולכן אפילו בקוטי אחד שחתום על שאר שטרות, השטר פסול. אבל הריד מסתפק שם הרבן גמליאל מכשיר גם בשאר שטרות. חיית מוריי ורבותיי, החי וראה, הגענו למשנה המצויה במרכז דף יוד עמוד ב'. משנתנו עוסקת בדיני שטרות לסוגיהם השונים שנעשו בערכאות. אומרת המשנה, כל השטרות העולים הנעשים בערכאות של עובדי כוכבים, בבתי דינים הקבועים שלהם, אף על פי שחותמיהם עובדי כוכבים, העדים החתומים על השטרות הם עובדי כוכבים גויים, השטרות כשירים, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, שהם פסולים אף שנכתבו בידי ישראל. זאת מכיוון שהעדים שחתמו על השטר הם עובדי כוכבים ואינם בתורת גיטין וקידושין. רשי כותב שתנקמה סובר כמו רבי מאיר שעדי חתימה קרתי, עדי חתימה הם הקורטים בין האיש לאישה בחתימתם על הגט, ולכן השטר פסול כשחתמו עליו עדים גויים. אבל התוספות בדיבור המתחיל חספה כותבים שגם תנקמה סובר כרבי אלעזר שעדי מסירה קרתי, העדים שרואים את המסירה של הגט אל האישה הם הקורטים בין הבעל לאישה על ידי הגט, אלא שגוזרים שמה יתעו לומר שכשם שאפשר להחתים אותם על הגט והגט כשר, כך אפשר גם למסור את הגט בפניהם והגט כשר. על הדין הזה שלמדנו עכשיו במשנה, הרשב"א לקמן בדף י' עמוד א' מקשה, שהגמרא בדף י' עמוד א' שאלה על רבה שמכשיר שטר שכתבו גוי מדיוטות, שיש הלכות בשטר שהגויים אינם בקיאים בהם, כגון שצריך לכתוב את השטר על קלף שלא נמחק, וכן צריך שיחזור מעניינו של שטר בשיטה האחרונה, כלומר שבשורה האחרונה לפני מקום חתימת העדים צריך לחזור על עיקרי השטר. ולמה הגמרא לא הקשתה על משנתנו שמכשירה שטרות העולים בערכאות שהם לא בקיאים בהלכות האלו? הוא מתרץ שהמשנה מדברת בישראל שכתב את השטר, אלא שזה נעשה בפני הערכאות. הראיה לכך שהגמרא מעמידה את דברי רבי שמעון במשנה, שמכשיר גט שנעשה בערכאות, כרבי אלעזר שדי מסירה קרתי, ולדבריו צריך שישראל יכתוב את הגט לשמה, שרי גוי אינו כותב לשמה. מכיוון שבגט מדובר שישראל כתבו, מן הסתם גם בשאר שטרות מדברת המשנה שישראל כתבם, וכשישראל כותב ודאי מקפיד על כל הלכות השטרות. הביא הרשב"א את בעל עיטור, שכותב שעל שטרות העולים בערכאות הגמרא לא הקשתה, ובעל העיטור סתם את דבריו ולא פירש את טעמו. הרשב"א כותב עליו שלא נתחברו דבריו, ואילו התומים כותב שבעל העיטור סובר כתוספות בדיבור המתחיל חספה, ששטר שנעשה בערכאות כשר מתקנת חכמים, ואם כן, אין טעם להקשות על פסולים שונים שבשטר זה, שהרי מעיקר הדין השטר עצמו היה צריך להיות פסול בגלל חתימת העדים גויים, אלא שחכמים תקנו להכשירו ותקנו גם להכשירו, אף אם יש פסולים אחרים. נמצא שלהלכה נחלקו הרשב"א ובעל העיטור, אם בשטר שנעשה בערכאות צריך להיזהר בהלכות שטרות. לדעת הרשב"א צריך להיזהר, לדעת בעל העיטור אין צריך להיזהר. משיכה המשנה ואומרת רבי שמעון אומר אף אילו, גם גיטי נשים ושחרורי עבדים כשרים אף שחתמו עליהם עדים גויים, ולא הוזכרו בבית המדרש להפסול את הגט כשחתומים עליו עדים גויים, אלא בזמן שנעשו בעדיות שלא בערכאות. הגמרא תבאר את טעמו של רבי שמעון. זוהי המשנה שלנו, בדף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדייקת הגמרא ואומרת, התנא במשנה לא חילק בין סוגי השטרות, אלא כפסיק ותני. פסק את דבריו ושנה, שכל השטרות שנעשו בערכאות כשרים, משמע, לא שנה מחר, אין זה משנה אם זה שטר מחר שהשטר הוא רק לראייה, שהמוכר לא יכחיש את המחר, ולא שנה מתנה, ולא משנה אם זה שטר מתנה שהשטר אינו רק לראיה באלמה, אלא שהקניין של המתנה נעשה על ידי שהמוכר נותן לקונה את השטר. הגמרא מביאה את השטר מחר כדוגמה לשטר ראיה, ואת השטר מתנה כדוגמה לשטר קניין. והר"ן מבאר שזה לאו דווקא, שהרי יש שטרי קניין של מחר ושטרי ראיה של מתנה. אלא שהגמרא נקטה כך לפי שסתם מחר של קרקע נקנה במעות, שהרי הקונה משלם עבור הקרקע, ולמה לא לכתוב שטר קניין? ולכן במחר בדרך כלל השטר נכתב רק לראיה, וישנו מחר שצריך לקנותו דווקא בשטר, כגון שהלווה היה חייב כסף למלווה, ועכשיו רוצה הלווה לפרוע לו את החוב בקרקע, שאז צריך הלווה לכתוב שטר קניין של מחר על הקרקע. וכן סתם שטר מתנת קרקע נעשה לקניין, כיוון שבמתנה אין נתינת כסף, וצריך את השטר לצורך קניין. יש אופן שכותבים שטר מתנה רק לראיה, כגון שראובן הודה בפני עדים שנתן לשמעון קרקע ושמעון כנאה בחזקה, וכותבים שטר ראיה שהקרקע של שמעון. שואלת הגמרא, אם התנא של המשנה לא מחלק בין סוגי השטרות ואומר שכל השטרות שנעשו בערכאות של עובדי כוכבים בבתי דינים הקבועים שלהם, אף על פי שחותמיהם עובדי כוכבים השטרות כשירים, לא שנה מחר ולא שנה מתנה, אז בשלמה זה מובן בשטר ראייה על מחר שאין הקניין נעשה על ידי השטר, אלא מכי יאיב זו זה כמיו וקנה, רק כאשר הקונה נותן את המעות למוכר בפני שופטי הערכאות, באותה עת הוא קנה את המקח ושטר הראייה באלמה, ובהשטר שנעשה בערכאות שחתומים עליו עדים גויים, אינו אלא לראייה על המחר, והערכאות נאמנים על כך, הטעם שהאמינו להרכאות הוא, משום דאי לא יאיב זו זה כמה היו, אם הקונה לא היה נותן כסף בפניהם, מכיוון שהם דיינים קבועים, לא אבה מרה נפשיו, לא היו מקלקלים את נאמנותם, וכתבין להשטרה, וכותבים לקונה שטר על מחירה, שלא הייתה. ובעניין הזה, יש מחלוקת רשי ותוספות, לעיל בדפתת עמוד ב'. לדעת רשי בדיבור המתחיל חוץ, גוי קשר לעדות מהתורה, וזה דווקא אם אין חשש שהוא משקר. וכיוון שיש חזקה שהערכאות דוברי אמת, קשרים הם לעדות מהתורה, ולכן שטרי ראייה עולים בערכאות, הם קשרים. אבל לדעת התוספות לעיל בדפתת עמוד ב' בדיבור המתחיל אף על פי, גם הערכאות פסולים לעדות מהתורה. וזה ששטר ראייה שעולה בערכאות קשר הוא רק מדרבנן, שכך תקנו להאמין להם כיוון שהם דוברי אמת. והתוספות ריד והריטב"א כותבים שאומנם גוי פסול לעדות מהתורה, אבל במקום שהצורך בעידים הוא רק בירור האמת ולא קיום הדבר, נחשבת עדות הערכאות לראייה מהתורה. והרמב״ם בהלכות סנהדרין פרק כ"ד הלכה א' כותב, יש לדיין לדון בדיני ממונות על פי הדברים שדעתו נוטה להן, שאין אמת, והדבר חזק בליבו שהוא כן, אף על פי שאין שם ראייה ברורה. ולכן שטרי ראייה של מכר שחתימת העדים נועדה לאשר שהם לא מזויפים, קשרים לראייה מהתורה. ועוד מחלוקת ראשונים, אם צריך שהערכאות יראו את מתן המעות של הקונה למוכר, או של מלווה ללווה, או שמספיק שהלווה או מוכר מודים שהייתה נתינת מעות. הריטב"א והר"ן כותבים שגם אם המוכר או הלווה עודו בפני הערכאות שהייתה נתינת מעות השטר כשר, אבל הרמב"ם הלכות מלווה ולווה פרק כ"ז הלכה א' כותב שצריך שנתינת המעות תהיה בפניהם. ומבאר המגיד משנה שלדעת הרמב״ם לא מועיל שהלווה או המוכר יודו בפניהם שהייתה נתינת מעות, לפי שההודעה בפניהם אינה כלום. אם כן, מקשה הגמרא כך, בשלמה זה מובן בשטר ראיה על מחר שאין הקניין נעשה על ידי השטר, אלא מקיה יבזו זה כמיו כאשר נותן הקונה את המעות למוכר בפני שופטי הערכאות, הוא דקנה באותה עת, הוא קנה את המקח, ושטר הראיה בעל מהו. והשטר שנעשה בערכאות שחתומים עליו עדים גויים, אינו אלא לראיה על המחר והערכאות נאמנים על כך. והטעם שהאמינו לערכאות זה משום דילויה יבזו זה כמה היו, שאם הקונה לא היה נותן כסף בפניהם מכיוון שהם דיינים קבועים, לא אבי מראי נפשיו, לא היו מקלקלים את נאמנותם, וכתבין להשטרה וכותבים לקונה שטר על מחירה שלא הייתה. אלא שטר מתנה שנעשה בערכאות וחתומים עליו גויים, במאי קקני, במה קונה המקבל את המתנה? לאו באי שטרה, האם לא בקבלת שטר המתנה, והאי שטרה, והרי השטר הזה אינו אלא חספה באלמה הוא. חשוב הוא כחרס באלמה, כלומר, אין לו כל תוקף. וצריך לומר שלשיטת תוספות לעיל בדפתת עמוד ב' דיבור המתחיל אף על פי שגוי פסול לעדות מן התורה ורק רבנן הם שתקנו להאמין להם בשטר ראייה כשנעשה בערכאות, מובן את קושיית הגמרא באומרה שהשטר הזה הוא חרס באלמה, לפי שבשטר כזה לא תקנו חכמים להאמינם. ומבאר הראש שלא רצו חכמים לתקן שחתימת עדים גויים תיתן תוקף לשטר קניין, כיוון שיש חשש שיסמכו עליהם גם לעדי מסירה וגם לעדות על פה, אין את החזקה שאינה משקרים. אבל לשיטת רשי לעיל בדפתת עמוד ב' דיבור המתחיל חוץ, שסוברים שגוי כשר לעדות מן התורה כאשר יודעים שאינו משקר, נשאלת השאלה מדוע יש שטר מתנה חספה באלמה חרס בלבד. והרים התוספות ראש שכשם שגוי פסול לכתיבת גט כיוון שאינו בתורת גיטין וקידושין, כך אינו כשר לחתום על שטר קניין לפי שאינו בתורת קניין שטר. בקצות החושן מבארים על פי התוספות במסכת בבא בתרא דף נ"ד עמוד ב' דיבור המתחיל עקום, שהפסוק שממנו לומדים שקרקע נקנית בשטר הוא בספר ירמיה, והיקח את ספר המקנה והוא בישראל ולא בגוי, ולכן גוי אינו בתורת קניין שטר. אז אם כן חוזרים אל שאלת הגמרא, כיצד ייתכן שבפני ערכאות גויים שחתומים על שטר מתנה זה יהיה כשר? מתרצת הגמרא, אמר שמואל דינא דמלכותא דינא, כלומר קבעו חכמים שדין המלכות מקבל תוקף גם בדיני ישראל, ולכן שטר מתנה זה שיש לו תוקף על פי דיני המלכות יש לו תוקף גם בדיני ישראל. רש"י לעיל בדפתת עמוד ב' דיבור המתחיל חוץ כותב שהגויים שייכים בתורת דינים וקניינים משום שנצטוו בני נוח על הדינים. והראש כותב שרק כאשר המלכות קובעת שרק שטרות שיעשו בערכאות יהיה להם תוקף שטר, אז נחשב השטר גם בדיני ישראל. ובית אימא אומרת הגמרא, אם תרצה תוכל לומר תירוץ נוסף. תני, תשנה במשנה חוץ מכגיטי נשים. כלומר, לא רק גיטי נשים הוציא התנא מהכלל ואמר שהם פסולים כאשר הם נעשו בחתימות גויים ובערכאות, שמשום שהם פועלים את הקריטות והגירושים פסולים כשנעשו בערכאות, אלא גם שאר שטרות הדומים להם, כגון שטרי מתנה שהקניין נעשה באמצעותם והשטר לא משמש רק כראיה, גם הם פסולים כשנעשו בערכאות. רש"י בדיבור המתחיל תני מקשה, שהרי אפשר לתרץ שתנא קמא סבר כי רבי אלעזר שעדי המסירה הם הנותנים את התוקף לשטר, ואין צורך כלל בעדים החתומים. ושטר המתנה קיבל הזוכה בנוכחות עדי מסירה כשרים, ולכן הוא כשר אף שחתומים בו עדים גויים. והרשב"א מוסיף שכוונת רש"י היא שהגמרא תעמיד שמדובר שהעדים שחתמו על השטר היו בעלי שמות מובהקים גויים, שידעו כולם שהם גויים, שאם לא כן, הרי השטר מזויף מתוכו, כיוון שחתמו עליו עדים פסולים. ותנא קמא שפוסל בגיטין וקידושין גם בשמות מובהקים, זה מפני שגזרו, עטו בגלל שמות שאינם מובהקים. ובגט זה נחשב למזויף מתוכו, אבל בשטר ממון שלא גזרו, אם חתומים עליו עדים בעלי שמות מובהקים, גויים, אינו נחשב כמזויף מתוכו. למה כך לא תרצה הגמרא? תרץ רש"י שזה תירוץ דחוק לומר שתנא קמא סובר כרבי אלעזר, כיוון שהגמרא אומרת שירד רבי שמעון לשיטתו של רבי אלעזר, משמע שתנא קמא סובר כרבי מאיר שידי חתימה קרתי. אבל תוספות בדיבור המתחיל חספא כותבים שחייבים לומר שתירוץ הגמרא לאל שתנא סובר כרבי אלעזר ובידי מסירה נשאר גם למסקנה שאם לא כן הלא גם שטר קידושין הנעשה בערכאות פסול כשאין ידי מסירה כגט ושטר שחרור. והרי התנא לא מנע רק הלכות שלא נוהגות בקידושין. התוספות מתרצים שוודאי תנא קמא שבמשנה פוסל גט הנעשה בערכאות אפילו כשניתן בידי מסירה כשרים, וזאת משום החשש שיבואו לסמוך על החתומים לידי מסירה ואז לא יחולו הגירושין לפי שאינם בתורת גיטין וקידושין. הגמרא סברה ששטר מתנה נעשה בערכאות ונמסר בידי מסירה ישראלים כשר, ולכן הקשתה הגמרא שהרי השטר חספה באלמאו הוא כמו חרס בלבד, שכשם שפסלו גט הנעשה בערכאות ואפילו ניתן בידי מסירה כשרים, שמה יבואו לסמוך עליהם לידי מסירה, אז הוא הדין שיש לפסול שטר מתנה הנעשה באופן הזה שמה נסמוך עליהם לידי מסירה, ורק בשטר ראייה שלא נעשה בו שום קניין, שאין בו שום חשש, רק אז יהיה כשר. ומוסיפים התוספות ואומרים שהיה מסתבר לומר שמה שפוסלים שטר מתנה נעשה בערכאות, זה רק אם נאמר שאין אפשרות לקנות מתנה בשטר, אלא אם כן נמסר השטר בידי מסירה. אבל אם נאמר שיש אפשרות לזכות במתנה גם ללא ידי מסירה, אלא על ידי מסירת השטר ליד המקבל, מה שצריך עדים שיחתמו על השטר זה רק כדי לברר שאינו מזויף והגיע לידו מהנותן, אם כן שטר מתנה נעשה בערכאות יהיה כשר, כיוון שהקניין נעשה על ידי מסירת השטר לקונה, גם ללא עדים. וכיוון שהאמינו חכמים לערכאות שלא יחתמו לשקר, אם כן מבורר שאין השטר מזויף. לכן כותבים התוספות שגם לפי זה שטר מתנה נעשה בערכאות פסול, שהרי אם בא מקבל המתנה לפנינו עם שטר שחתומים בו עדים כשרים, אנחנו יודעים על ידי חתימתם א' שנותן המתנה כתבו ואינו מזויף, ב' מאחר והם העידים שנותן המתנה ציווה להם לכתוב השטר, הרי זה כהודעת בעל דין שבדעתו לתנו למקבל, ולכן כשיהיה השטר בידו תהיה זו הוכחה שקיבלו. אבל כל זה בעידים כשרים שהודעת הנותן בפניהם נחשבת להודעה, אבל כשבא לפנינו שטר שחתומים עליו ערכאות, אמנם יש לנו הוכחה שהנותן כתבו ואינו מזויף, אבל הודעת בעל דין אין כאן, כיוון שאינה לפני עדים כשרים, ויוכל הנותן להכחיש שלא נתנו למקבל. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי שמעון אומר, אף אילו כשרים, ולפי המבואר בסוגיה לפירושו של רש"י, רבי שמעון מכשיר גיטי נשים ושחרורי עבדים אף אם נעשו בעדיות, דהיינו שלא בערכאות, אם היו עדי המסירה כשרים והחתומים על הגט היו גויים עם שמות מובהקים של גויים שאז סומכים על הידי מסירה, ורק שאר שטרות פסולים כשנעשו בעדיות ללא ידי מסירה. שואלת הגמרא, איך מכשיר רבי שמעון גט הנעשה לפני דיינים גויים וחתומים בו עדים גויים ועליו בני כריתות נינו? הלא גוי אינו בתורת גיטין וקידושין, ומי שאינו שייך בנתינת גט אינו כשר לחתום עליו. ורש"י מסביר בדיבור המתחיל קריטה, שלומדים זאת מהפסוק בספר דברים, פרק כ"ד פסוק א', וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה, הקיש הכתוב, השווה הכתוב כתיבת הגט לנתינתו. דהיינו שרק מי ששייך בנתינת גט כשר גם לכתיבתו, אבל גוי שלא נאמרו בדיני נתינת גט אינו כשר לכתיבתו. מיישבת הגמרא, אמר רבי זעירא, ירד רבי שמעון, התכוון רבי שמעון בדבריו לשיטתו של רבי אלעזר דאמר, עדי מסירה קרתי. עדי המסירה של הגט הם הקורטים את קשר האישות בין הבעל והאישה. ורבי שמעון שהכשיר, זה באופן שהיו עדי מסירה כשרים. וכאן לא תרצה הגמרא דינא דמלכותא דינא, משום שגט הוא דבר שבאיסורין. שואלת הגמרא ואמר רבי אבא, והזכרנו את דבריו לאל בדף דלת עמוד א', וכן במסכת בבא בתרא דף קוף עין עמוד א', ובמסכת סנהדרין דף כוח עמוד ב', אומר רבי אבא, מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו שפסול. גם רבי אלעזר הסובר שאין צורך בידי החתימה, הוא מודה שאם חתמו עדים גויים שהגט פסול, שמה יבואו להכשיר עדים אלו גם עדי מסירה. כלומר, שהבעל יתעה לחשוב שכשם שעדים גויים אלה כשרים לחתימה על הגט, כך הם כשרים גם למסירתו לאישה, כיוון שבדרך כלל עדי המסירה הם אלו החותמים על הגט. והחתם סופר מסביר שכוונת הגמרא, לפי רבי אלעזר הסובר שעדי מסירה קרתי שאין העדים חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם, כלומר שתיקנו שעדי המסירה הם אלו שיחתמו בגט, כשיבוא הגט הזה לפני בית דין להתירה להינשא, לא ידעו בית דין שמדובר בית דין גויים. מתרצת הגמרא אחה במאי עסקינן, כאן במה מדובר? בשמות מובהקים. בית דין שחתומים בשטר ויש להם שמות מובהקים של גויים ולא מצויים יהודים הנקראים בשמות הללו, ולכן לא יבואו לסמוך עליהם בתור עדי מסירה. מקשה הרשב"א, לעיל אמרה הגמרא שעדים כשרים שחתמו שלא לשמה, הגט מזויף מתוכו. ואם כן, עדים גויים שוודאי חתמו שלא לשמה, מדוע לא ייפסל הגט משום שהוא מזויף מתוכו? תרץ הרשב"א שכל מה שאנחנו מצריכים את העדים לחתום לשמה, אינו משום שאנחנו סומכים עליהם לכתחילה. כי הרי סובר רבי אלעזר שעדי מסירה קרתי. אלא שבמקום שאין עדי מסירה אנחנו סומכים על עדי כתיבה. אבל כאן שהעדים אינם גויים ושמותיהם מובהקים, אף אם לא יהיו עדי מסירה, לא נבוא לסמוך על חתימתם, וממילא אין לנו צורך שיחתמו לשמה, ואין הגט נחשב למזויף מתוכו. תנא קמא חולק על רבי שמעון וסובר שאפילו אם הגויים החתומים על השטר יש להם שמות מובהקים של גויים, הגט פסול. טעמו של תנא קמא, כפי שמפרש רש"י, ודף יוד עמוד ב', דיבור המתחיל תנאי, בגלל שהוא סובר כמו רבי מאיר שידי חתימה קרתי, וכיוון שגוי אינו בתורת גיטין וקידושין, אינו כשר להעיד על הגט. אבל לפי התוספות בדיבור המתחיל חספה, גם תנא קמא סובר שידי מסירה קרתי. רק הוא גוזר תנא קמא שמא ימסרו אותם בלא ידי מסירה. ובשיטת רבי שמעון שמכשיר בידי מסירה ובשמות מובהקים של גויים החתומים על הגט, כותב רש"י בדיבור המתחיל אבל, שבעניין גט אין חילוק בין ערכאות לעדיות, ובידי מסירה ושמות מובהקים, יש להכשיר גם כשנעשו בעדיות. ואילו תוספות בדיבור המתחיל לפלוג, כותבים שהגמרא כעת סברה שרבי שמעון פוסל גט שנעשה בעדיות, אפילו בידי מסירה ושמות מובהקים, וזאת גזירה, שמא יכשירו גם שאר שטרות בידי מסירה ושמות מובהקים. ואם יכשירו בשאר שטרות, יכשירו גם בלא ידי מסירה, כמו שמכשירים בערכאות בלא ידי מסירה. מאיר המהרש"א שזה בעצם גזירה לגזירה. גזירה אחת שגזרו בשאר שטרות בידי מסירה, שמא יכשירו גם בלי ידי מסירה. וגזירה שנייה שפסלו גיטי נשים בידי מסירה, שמא יכשירו שאר שטרות בידי מסירה. ואנחנו נוקטים שלא גוזרים גזירה לגזירה. אלא שמבואר בתוספות לקמן דיבור המתחיל לא, שבמקום שהחשש הוא גדול גוזרים גם גזירה לגזירה. רק צריך לציין שלדברי התוספות הדבר הזה לא נשאר למסקנת הסוגיה, כי אחר כך מובאת ברייתא ששם מבואר שלפי חכמים גט שנעשה בעדיות ויש עדי מסירה ושמות מובהקים, הוא כשר. ולא הרמב"ן סובר שגם למסקנת הסוגיה, גט בידי מסירה ושמות מובהקים כשר רק אם נעשה בערכאות. ולכן מסיים רבי שמעון שלא הוזכרו גטי נשים לפסול אלא כשנעשו בעדיות. וטעמו, כי אם הדבר נעשה בערכאות, היינו בתי דין של גויים שהם קבועים, יש לדבר קול, ויכולים עדי המסירה לדעת מי הם החותמים ובאיזה אופן כתבו את הגט. אבל כאשר הגט נעשה בעדיות, אין לזה קול והעדים לא יכולים לברר מי הם החותמים וכיצד נכתב הגט על כל פרטיו. ועוד, שעדי המסירה עלולים גם לטעות שאילו החתומים הם ישראלים. וזאת למרות שהשמות מובהקים ולא שכיח ישראלים בעלי שם כזה. אבל גם לא שכיח שגוי יכתוב גט לאישה ישראלית ולכן הגט פסול, אפילו בידי מסירה ושמות מובהקים. שואלת עכשיו הגמרא, איך ידע משמות מובהקים? אילו שמות לדוגמה יחשבו כשמות מובהקים של גויים? אמר רב פאפא כגון השמות אורמיז ואבודינה בר שבטאי ובר קדרי ובאתי ונקים אונה, שזה שמות של דייני הגויים, והם למשל שמות מובהקים של גויים. ולמרות שהגמרא עוסקת בשמות של עדים החתומים בגט ולא בשמות של דיינים שאינם חותמים בגט, כוונת רש"י לבאר שרב פאפא נקט דווקא שמות אלו כיוון שאלו היו דיינים מפורסמים בערכאות. מוסיף אמר המשיף שיתכן לומר שרב פאפא נקט דווקא שמות אלו לחדש, שגם שאלו שמות שקרובים בהגייתם לשמות ישראלים, אף על פי כן הם נחשבים למובהקים, לשמות מובהקים של גויים. שואלת הגמרא לדבריך, רק גט שחתומים בו עדים עם שמות מובהקים של גויים הוא כשר, אבל גט שחתומים בו עדים בעלי שמות שאין מובהקים, מהי? לא. האם תאמר שלשיטת רבי שמעון הגט לא יהיה כשר? יחי אם כך, עד אתני סיפה. עד ששנה וחילק התנא בסיפה של המשנה חילוק בין עדיותות לערכאות, כשלא הוזכרו בבית המדרש לפסול עדים גויים אלא בזמן שנעשו בעדיות, דהיינו בבתי דין שאינם קבועים, אז הם פסולים, ואילו בערכאות זה כשר, לפלוג ולתני בדידה, היה לו לתנא לחלק בדין הזה עצמו של עדים שחתמו בערכאות בבתי דין קבועים של הגויים, ולומר כך, במה דברים אמורים שגט שחתמו עליו גויים בערכאות הוא כשר? זה דווקא בעדים בעלי שמות מובהקים? אבל בעדים בעלי שמות שאינם מובהקים, לא הכשירו את הגט ולא היה צריך התנא לחלק בין ערכאות לבין עדיותות. והר"ן מפרש לפי רש"י את קושיית הגמרא כך. מקשה הגמרא על רבי שמעון, אם כדבריך שעיקר החילוק הוא בין שמות מובהקים לשמות שאינם מובהקים, מדוע חילקה המשנה בין נחתם בפני אדיוט לנחתם בפני ערכאות, והרי זה אינו נכון. שהרי גם בנחתם לפני אדיוט, אם מדובר בשמות מובהקים, הגט כשר. והיה למשנה לחלק בפירוש בין שמות מובהקים לשמות שאינם מובהקים. ואילו לשיטת התוספות, הקושייה היא שהגמרא סברה שרבי שמעון פוסל גיטים שנעשו באדיוטות ואף שנחתמו בשמות מובהקים של גויים. אז מדוע חילק קטנה בין ערכאות לבין אדיוטות היה לו לחלק בערכאות עצמם בין שמות מובהקים לשמות שאינם מובהקים? עונה הגמרא, אין כוונת רבי שמעון לחלק בין ערכאות לאדיוט בגיטין, אלא אחי נמי כאמר, כוונת התנא אכן כדברינו. במה דברים אמורים שגיטי נשים כשרים גם אם נחתמו על ידי עדים גויים? זה רק בעדים בעלי שמות מובהקים שלא יטעו להכשירם לידי מסירה. אבל בשמות שאין מובהקים, הרי הם פסולים ונעשה דינם כמי שנעשו באדיוט, כמו שטרי מחר שנעשו שלא בערכאות ובלי ידי מסירה, ופסולים כיוון שהם חשודים לשקר. ירוץ נוסף אומרת הגמרא, והיא באה את אימה, אם תרצה תאמר, שהסיפה היא לא סיום דברי רבי שמעון, אלא היא המשך לדברי תנא קמא. ואת הן לגיטי ממון. והסיפה באה לגיטי ממון, לשטרי ממון, כהמשך לתחילת המשנה שהכשיר תנא קמא, שטרות ממון, שנעשו בערכאות גם בלי עדי מסירה. וכפי שהתבאר לעיל, משום שהערכאות אינם רוצים לקלקל את מהימנותם. ואם לא היו רואים נתינת מעות מיד הלוקח למוכר, לא היו כותבים את השטר. ואחי כאמר, וכך המשיך תנא קמא ואמר, לא הוזכרו בבית המדרש עדים גויים חתומים על גיטי ממון, על שטרי ממון דפסולים, אלא בזמן שנעשו בהדיוט שלא בערכאות, שאז חשודים שמשקרים, אבל כשנעשו בערכאות, כשירים. רואי ורבותיי, אחי וראי, שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, חותמים את לימוד דפינו היומי. שאלה ראשונה על דף יוד, מדוע פסל התנא במשנתנו שטר שיש עליו חתימת עד קוטי? שאלה שנייה, מה הדין כשחתום עד קוטי על גט או שטר, ואין ישראל חתום תחתיו ומדוע? שאלה שלישית, מה הדין בגט ובשאר שטרות כשחתום עד קוטי ותחתיו עד ישראל ומדוע? שאלה רביעית, האם יש מי שמכשיר בגט גם בשני עדים קוטים ומדוע? שאלה חמישית, האם מועיל גם שטר מתנה עולה בערכאות של גויים ומדוע? שאלה השישית והאחרונה על דף יוד, כיצד הכשיר רבי שמעון גט אישה שעלה בערכאות של גויים? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף יוד ממסכת גיטין, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שונה הלכות. היום בשונה הלכות, אנחנו לומדים את ההלכה למעשה בענייני גט שלמדנו החל מתחילת המסכת. שליח שמביא גט ממקום למקום בחוץ לארץ או שהביא גט מחוץ לארץ לארץ ישראל, ובזמן הזה אף המביא גט מארץ ישראל לחוץ לארץ, אם השליח עמד שם בשעת כתיבת הגט וחתימתו, הרי זה אומר בפני שניים, בפני נכתב ובפני נחתם, ואחר כך ייתן להם בפניהם ותתגרש בו. ואף על פי שהם מכירים את עדי הגט החתומים עליו, ואם בית דין שבפניו מתגרשת האישה מכירים את חתימת העדים, אין השליח צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, ואין הבעל יכול לערער על הגט. המביא גט בארץ ישראל אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, ובזמן הזה אף המביא גט בארץ ישראל צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. המביא גט מחוץ לארץ שצריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, ובא הבעל וערער, אין משגיחים בו כלל, אבל המביא גט בארץ ישראל, ובא הבעל וערער על הגט, יתקיים הגט בחותמה, ואם לא קיימו, הגט בטל. ואם ניסית כבר תייצא ובני הממזרים, ואם נאבד הגט קודם שנתקיים בחותמיו, הרי היא ספק מגורשת. שליח שיבי גט מארץ ישראל ואמר בפני נכתב ובפני נחתם, אף על פי שאינו צריך, אם יבוא הבעל ויערר, אין משגיחים בו. נהגו שאף המביא גט באותה שכונה ואפילו מבית לבית שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם. ואם מביא הרשאה עם קיום של בית דין שכתוב בו מי הם מעדי הגט החתומים עליו, יש אומרים שאינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, ויש אומרים שצריך לומר. ונהגו שבכל מקרה שהגירושין נעשים על ידי שליח, אף אם יש לו הרשאה שהשליח אומר, בפני נכתב ובפני נחתם. יש אומרים שאין למנות את הסופר הכותב את הגט לשליח, ויש מקילין ויש מקילין רק במקום העיגון. במקום שהסופר הוא השליח, יאמר בפני נכתב ולא יאמר אני כתבתיו. אבל גם אם אמר אני כתבתיו, ובפניי נחתם אמירתו מועילה. איזו ארץ שהחזיקו בה עולי מצרים, מרקם שהוא במזרח ארץ ישראל עד הים הגדול, מאשקלון שלדרום ארץ ישראל עד אקו שהיא בצפון, ואקו אינה בכלל ארץ ישראל. היה מהלך מאקו לכזיב כל הארץ שעל ימינו, שהוא מזרח הדרך, הרי בחזקת חוץ לארץ וטמאה משום ארץ העמים ופטורה מן המעשר ומן השביעית, עד שיוודע לך שאותו המקום מארץ ישראל. וכל הארץ שעל שמאלו, שהוא מערב הדרך, הרי בחזקת ארץ ישראל וטהורה משום ארץ העמים וחייבת במעשר ובשביעית, עד שיוודע לך שאותו מקום חוץ לארץ. וכל ששופע ויורד מטורי אמנון ולפנים ארץ ישראל, מטורי אמנון ולחוץ, חוץ לארץ. האיים שבים, רואים אותם כאילו חוט מתוח עליהם מטורי אמנון ועד נחל מצרים. מנחות ולפנים ארץ ישראל, מנחות ולחוץ, חוץ לארץ. נוהגים לעשות את הגט 12 שיטין. זהו מוריי ורבותיי, שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום רביעי. יוד א' בתיבת תפשין עין וו, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את דף יוד ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי יוד ב' בתיבת תפשין עין וו, ונלמד את דף יוד א' ממסכת גיטין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, כל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.